שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הסדרה, הנושא של המשפחה השמחה, משפחה שצומחת מחדש. משפחה צומחת ברגע שלכל אחד יש נקודה של בחירה. איך קשה לגדל את עצמך לזה שאתה כל הזמן בוחר במה שאתה עושה. אתה לא עושה דבר בלי שאתה יודע שזה הדבר המתאים לעומק חיי הנשמה שלך. אז ככה קראנו כמה גמרות שמדברות על ראש השנה. יש מחלוקת בכלל האם החשבון נפש של האדם של ראש, הוא צריך להיות פעם בשנה בראש השנה, האם הגזר דין של האדם הוא צריך להיות בראש השנה. אומר רב נתן, כל שעה ושעה, כן? ועוד תנא רב יוסי נראה לי, לא זוכר, אומר כל יום ויום, כן? כתוב דבר יום ביומו, כל יום ויום אדם יכול להשתנות, כל יום ויום אדם יכול להעמיק את החיבור לחיי נשמתו. אז לזה יש לנו מסלול, יש לנו תורה, יש לנו מזוות, יש לנו תפילה, יש לנו כל מיני דרכים איך להגיע למקום יותר עמוק. אנחנו גם מדברים על דרך ארץ, קדמה לתפילה, קדמה לתורה. דיברנו פעם שעבר, אז יש למשל קול של שופר, הם מדברים על סיפור שהכל מתחיל באיזה נקודה של פינוק, שהכל כזה, הכל מותר. ככה הוא הילד הקטן, כן? הוא בתומתו, הוא שייך לזה מקום אינסופי כזה, שהכל אפשר מבחינתו, הכל פתוח. כן? שרגיד שאתה הראשוני גם שברא בהתחלה, אז זה אתה שיכול להתפתח לכל מיני כיוונים גם אפשריים. ויש נקודה כזאת חישיתית שהכל אפשר. אז ככה זה ראש השנה, ככה זה ראש של כל יום גם, ככה זה כל שעה. יש זמנים, יש רגעים אצל המקובלים, למשל כל שעה יש איזה ייחוד מיוחד. כל יום יש איזה ייחוד מיוחד, כל חודש, כל שנה. אדם צריך רק ללמוד לתפוס את הרגעים האלה. זה למשל בראש השנה, אדם שומע את כל השופר, והכל מתחיל באיזה מקום מאוד מאוד רציף, ואז יש איזה שברים, וזה החיים שלנו. אנחנו פוגשים כל מיני משברים, כל מיני שברים, כל מיני דברים שעושים שבדיוק מה שחשבת זה לא מה שנראה לך עכשיו נכון. אתה צריך עכשיו לבנות מערכת אחרת. ואז העדר קיים ליש, אומר המהר"ל. כלומר, יש איזה מקום של העדר, שאתה לא יודע מה לעשות. ואז אומרים לאדם, תהיה שם. זה מצוין שאתה לא יודע מה לעשות. זה מצוין שאתה בתוך מקום של no God's land, no man's land, אין אדם, אתה לא קיים, אין השם, יש בלבול גדול. אפשר להגיד שסיסמה לחינוך מוצלח, זה חינוך שכל הזמן האדם מרגיש שהוא לא יודע בדיוק מה לעשות, וזה בסדר גמור. שהוא ממציא את השיטה כל הזמן מחדש, שהוא כל הזמן חי, כל הזמן מאפשר למציאות להוביל אותו, כי הרי אנחנו מנסים להגיע לנקודה של אמצע. כדי להגיע לאמצע, יש איזה כל הזמן, יש איזה התלבטות, וזה בסדר. אדם שוקל, אדם בודק, כי הוא נמצא במקום שהוא לא יודע. כי הילד קורא אותך למקומות שאתה לא תכננת שהוא יקרה. אתה לא ידעת שזה יקרה לך. זה גם ככה בחיים שלך. ככל שאדם הוא בעל ניסיון יותר, הוא חכם יותר. כלומר, הוא מכיל יותר מציאויות מורכבות יותר. מה זה בעל ניסיון? כל פעם מצא את עצמו במצבים דומים של חוסר אונים. זה בסדר גמור להיות במצבים של חוסר אונים. זה בסדר גמור שאתה לא יודע מה לעשות עם עצמך בחיים. זה בסדר גמור שאתה מתלבט. כי מתוך זה, מתוך הענן האפל הזה, אתה תגלה את הקול האמיתי שלך, מה אתה באמת רוצה. כי לפני היש, יש עדר. לתת מקום, קודם כל, לבכי. לתת מקום, אמרנו לפני כן, לצעקה. אחרי זה, יש עולם התיקון. מתוך זה שאתה מאפשר לעצמך להיות ללא פתרון, אתה יכול מתוך זה ליצור איזה עולם של התחדשות, של יצירה, של לעשות דברים אחרים עם החיים שלך כל הזמן. כל הזמן החיים הם דינמיים, הם מסוגלים כל הזמן להביא אותך למקום של העמקה, של הנקודה, עוד פעם, נקודת השליחות, נקודת הרצון. מה אני באמת רוצה? למה באתי לעולם הזה? אז כשמחנכים את עצמנו ואת הילדים שלנו, צריך לדעת שאנחנו בעיקר מחנכים את הלא מודע. מחנכים בעיקר את הדברים שהם לא ברורים. לא מחנכים, למשל, היום אין כל כך חינוך התנהגותי. תשימו לב שזה גם לא עובד כל כך. עיצוב התנהגותי לילד שמרטיב במיטה לא עובד. אבל גם אפשר לתת גלידה לילד שקם בנץ עם אבא. כן, זה בסדר. אבל זה לא צריך להיות הנושא של החינוך. זה איזשהו משהו קטן. הנושא של החינוך זה איך להעצים את כוחות הרצון של האדם. חזרנו לארץ ישראל, אמרנו, חזרנו לנקודה של רצון. שורש הכלים, שורש כוחות הנפש, מהרצון. כדי להעצים את נקודת הרצון שלו, אנחנו צריכים ללמוד את החוקים, איך ניגשים אל הלא מודע. אנחנו נלמד את זה במה שכתוב בפרשת ניצבים. כתוב, לעוברך בברית. הקדוש ברוך הוא מעביר את... כן, בבקשה.
צריך לילד, לתת לו לצעוק, לבכות. אבל אחר כך
הילד
יכול לגדול, וגם להתנהג
באותו צורה. לא, דווקא אתה שואל נכון, אתה אומר, רגע, אם מחנכים את הילד זה שהוא יכול לצעוק, ושיכול להתבטא, וכמו שאמרנו, שיכול להיות בטבעיות שלו, אז יכול להיות שככה הוא ימשך כל החיים שלו, הוא יהיה אדם כעסן.
זה מה שהוא למד, זה מה שהוא
כונה. נכון, אבל תשים לב שזה ביוק ההפוך. האדם הנברוטי הוא אדם הכעסן. אדם שחסום, אדם שלא מחובר לחיים היצירתיים שלו, ככה הרב קוק כותב. אחרי יצירה, מתי זה מתחיל היצירה? זה מתחיל כשאדם, קודם כל, יודע להיות פרימיטיבי ביצירה. לוקחים דף ונותנים בוץ או צבעים, כן, ביד של הילד, הוא עושה עכשיו ציור ראשון שלו, בגיל שנתיים. ואתה מסתכל, אתה אומר, איזה יופי, כמה זה יפה, עכשיו זה נראה לא טוב. אבל זה מצוין. זה מצוין שבא איזה ילד לעולם, והוא יכול עכשיו להתחיל להתבטא בצורה הכי פראית, הכי זה, וההורה מקבל את זה. אני אוהב את הפראיות שלך, זה בסדר. כי אז, ברגע שיש לגיטימציה לפראיות, אז יש אפשרות שהחיים הם יהיו דווקא חיי יצירה, וכי יש הפוך מזה. אם אנחנו חוסמים את היצר, אנחנו נוצרים. זאת אומרת, אנחנו חוסמים את החיים. אנחנו הופכים לילד להיות מנומס, כלומר מנותק מהחיים באמת. אנחנו רוצים לגדל ילדים שהם יהיו נביאים, אנחנו צריכים לפקוט כל לילה בחצות הלילה על זה שאין נבואה בעולם. זו המשימה שלנו, להחזיר את הנבואה. גרנדיוזי, מגלומני, לא. כל אחד בדרגה שלו. קודם כל לעצמי, להחזיר לעצמך חיי ארץ ישראל, חיי טבעיות. אם אין את הטבעיות הזאת, אז אדם הוא הפוך, הוא חסום, ומהחסימה יש לו חרדות, יש לו דיכאונות, ויש לו מוזרויות, ויש לו כעסים. מי אומר? אני הטבעי אומר.
אין פה סתירה, נכון?
אין פה סתירה. כשאתה אומר, אם הקול הטבעי שלי אומר לי שאני רוצה ללמוד עכשיו תורה מתוך טבעיות, מתוך פיתוח של כוחות הנפש שלי.
אפילו לוותר טיפה על הזרימה הטבעית, נקרא לזה, ולעבוד על נקודות שאני רוצה באמת לפתח אותן. אני מרגיש, לא, זה מרגיש שאני צריך לפתח אותן.
האדם לא יכול לא לפתח את כל הכוחות. האדם לא יכול לא לפתח את כל הכוחות שלו. אדם צריך לפתח את כוחות הגוף שלו. לא ייתכן שאדם לומד תורה ולא עושה ריצה כל יום. לא ייתכן שאדם לומד תורה ולא מתפלל ומקדיש ומגיע 10 דקות לפני תחילת התפילה. לא ייתכן שאדם עוסק בתורה ולא עוסק בחיי יצירה. לא ייתכן שאדם לומד תורה ולא עוסק בכל. כי תורה זה הכל. אנחנו לא מדברים על אינטלקטואלים של תורה. אנחנו מדברים על עם, חי וקיים. רוצים לגדל דור גדול של אנשים גדולים שפיתרו את הכל, את הגוף, את הרגש, את השכל, את הרצון, את הדמיון, את התפילה, את האמונה, הכל חשוב. אין דבר שקיבלת שהוא לא חשוב. ככה שאדם יש לו איזה מחלוקת, זאת אומרת, ההורים שלי הם אנשים טובים, הם תורמים לארגונים חקר מחלות הסרטן, הם אוהבים כל אדם, הם אנשים ישרים, אנשים מאוזנים, אלה הם לא תורה ומצוות, אני מתלבט, אני לא יודע. אולי יותר טוב, לעומת זאת אני רואה אנשים דתיים, השם ישמרנו. אז התשובה היא תמיד, הקודש מכיל את החול. זה שאתה רוצה לפתח את כוחות הנפש שלך, וזה שאתה רוצה להיות אדם טוב וישר כמו הורים שלך, וזה שאתה רוצה, זה, אין זה שום סתירה עם חיי תורה. לא רק שאין סתירה, אפשר לומר שהתורה, חיי תורה זה חיים שכוללים את הכל. אי אפשר שאדם יהיה בן תורה, ויהיה, אני יודע, 200 קילו. זה לא מסתדר. זה תהליך. אדם בונה את זה, זה תהליך של כל הזמן. לא ייתכן שאדם יהיה איש תורה ולא יעשה פעילות גופנית. כל אחד יפי יכולתו, שוב, כל אחד יפי לפי כן, הכוחות שלו. אבל זה, אני חושב, הדבר החשוב להבין בתהליך הזה של תשובה אל הנקודה השורשית. ככה שאין סתירה. לא שאדם הולך לישיבה עכשיו, הולך ללמוד תורה, הוא אומר, עכשיו אני צריך לצמצם את עצמי, ולא, לא, הפוך, הפוך. כשאדם מתחכס בשיעור, הוא לא עכשיו עסוק בריצה. עכשיו אתה נמצא פה, אתה נמצא פה עד הסוף. אבל חשוב מאוד שאדם יגדל, כי זה שהוא יגדל את הכל, זה יעשה שגם הלימוד תורה שלו יהיה לימוד תורה יותר נכון, יותר עמוק, יותר גם מחובר אל חייו. כן? אז ככה שאין שום סתירה. כתוב בפרשה בניצבים, לעוברך בברית, אומר הקדוש ברוך הוא, ורשי אומר, להיותך עובר. אז המשילוח, מומי זביצה, אבא של בית יעקב, שהוא אבא של בעל התכלת. מי שיש לו ציצית מתכלת, זה בא מאותו בעל התכלת. חסידות מאוד מאוד יקרה, אומר המשילוח, מה הראשי, כוונת ראשי? בזה, כי הברית הנאמר כאן, הוא על המחשבה, כן? לעוברך בברית, זה פסיבי. להיותך עובר, זה אקטיבי. אומר המשילוח על ראשי, הוא מתכוון כאן שיש נקודה של המחשבה. דרטיב, פסוק קרוב לשם, על נסתרות לשם אלוקנו. ובאמת על המחשבה, אינו מעניש השם יתברך. רק על כל זה אף, כי אינו עונשים, אלא על המעשה. העונש הוא רק על המעשה, הוא לא על המחשבה. אך אינו מקורב לשם יתברך, כאשר המחשבה אינה דבקה בשם יתברך. כלומר, אדם, הוא צריך לדעת שיש מקום כזה שאין איזה עונשים. אף אחד לא ידע גם מה הוא חושב באמת. זה עולם המחשבות שלו. על המעשה יש עונשים, על המחשבה לא, אבל המחשבה הזאת, הכוונות האלה, זה מה שהופך אותך להיות אדם גדול. לכן פירש ראשי להיותך עובר, זה אקטיבי. היינו כמו שנותן הבחירה לך בעצמך, כן? בלי שום עזרת עונש. אתה עכשיו צריך לבחור בעצמך לחשוב גדול. אתה בעצמך, כשאתה מביא פרחים לאשתך, אתה צריך להתכוון שאתה אוהב אותה, שאתה מחובר אליה, שאתה כל כך יקרה לך. זה מה שיהפוך את הנתינת הפרחים מאיזה זריקה כזאת של איזה חפץ מיד ליד לאיזה אקט כזה, זה לא משנה כמה פרחים יש שם. אבל מה שחשוב שאשתך רואה עד כמה יש פה חיבור ביניכם. הנקודה הזאת נקראת הנקודה שאנחנו רוצים להתחנך. אנחנו רוצים להתחנך, לבחור בחשיבה העמוקה, החיובית. אדם יכול להתפלל אותה תפילה, כמו חברו ביוק אותה מילים. אבל זה נקרא תפילה, וזה נקרא כאילו תפילה. מה השוני? השוני זה נקרא, האם אתה מחובר אל אותה ברית הזאת, של הנסתרות לשם אלוקנו. מקום שעושה שאתה מחובר לזה מקום גדול, מקום עמוק, ושהופך אותך לאדם יותר מחובר פנימה. כמה עם הפנים לפנים, כך לב אדם לאדם. איך שאתה מחובר יותר עמוק לעצמך, ככה אתה מחובר לכל אחד ואחד. כן, היינו כמו שנותן הבחירה לך בעצמך בלי שום עזרת עונש, והיינו במחשבה גם כן תהיה עובד לשם. אדם יכול לעבוד את השם אם הוא כל הזמן נמצא בזה נקודה כזו של בחירה לחשוב עמוק, לחשוב גודל, לחשוב חיובי, לחשוב מה אני רוצה, איפה אני נמצא באמת בחיים שלי. וזה שאלת השאלות. אדם הקטן הוא אדם שנסחב, אדם שרק הולך לפי הזרמים, לפי מה שאומרים לו, לפי מה שהמדיה אומר לו, לפי מה שהשכנים אמרו לו. האדם הגדול הוא אדם הבוחר. בראש השנה למשל, אפשר להגיד שכל החיים אנחנו נמדדים בעיקר הנקודה הזאת של בחירה. מה אתה רוצה באמת? מה אתה רוצה באמת? הנקודה הזאת היא נקודה שצריך להבין של הגבהת הרצון, ומה הכיוון, לאן זה? לנקודה של כלל, נקודה שמה שנקרא כתר, מקום של כלל ישראל, כנסת ישראל, המקום הכי 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 פרטי של מה אתה רוצה באמת, נקודה של כלל. הרבה אנשים סובלים מעצם זה שהם לא מרגישים שהם תורמים לכלל. הכוחות, העוצמה של החיים באה אל האדם כשהוא חי את עצמו, לא משנה מה שהוא עושה עכשיו. זה יכול לגדל עכשיו להיות אישה שמגדלת את התינוק שלה לבד בבית. זה יכול להיות שזה עכשיו האישה הזאת שהיא לבד בקרבן שלה גם לפעמים. וכל כך קשה לה. אבל היא יודעת שהיא עכשיו מגדלת דור. כי התינוק הזה יביא עוד 10 ילדים לעולם, וזה כבר עוד מעט יבואו פה, יהיו פה, לא יהיה מקום בקרוון. אז היא צריכה לדעת שכשאתה עושה איזה מעשה לפעמים קטן גם, ואתה בתפקיד שלך, ואחד הוא סנדלר, ואחד הוא... לא משנה מה אתה עושה. מה נקודת הרצון הכללי שלך? מה נקודה של האחריות הקולקטיבית לאותו בחור שאומר, לא יודע, ההורים שלי הם אנשים טובים, וכן, זו טענה שבאה הרבה פעמים. הוא שהם סך הכל מאושרים, מה לי ולהסתבך עם תורה, מצווה. לא, אבל תסתכל נקודה של האחריות הקולקטיבית. מערכת של תורה ומצוות היא מערכת שעוברת מדור לדור. היא מערכת שזה לא רק אתה עכשיו, זה כל מי שיבוא אחריך. זה גם כל מי שנמצא בצדך. הנקודה של האחריות הקולקטיבית היא גם לדורות. אין, אומר המהר"ל, המזרח הרחוק והיהדות הם מאוד קרובים, כי זה מין השתלטות של הרוח על החומר. אבל פה מדובר במערכת חינוכית רחבה, שהיא מחנכת עם שלם, ודרך תורה ומצוות ותפילה והכל, דרך המסלול אתה יוצר את הדבר הזה בתוך מערכת חינוכית, כן?
למה בסליחות, במיוחד של האשכנזים, הרבה, היינו לא בסדר.
אל תשאלו את השאלות על הסליחות של אשכנזים, בבקשה. בבקשה ממך.
אוקיי.
אין לי מושג. פשוט, אני חושב ש...
גם הסליחות של הספרדים.
לא, לא, לא. אני חושב שאתה שואל שאלה טובה. אתה אומר, למה אנחנו כמובן אשמנו, למה אנחנו כל כך עסוקים ב... צחקתי. למה אנחנו לא מדברים על עילוי הרצון? למה אנחנו מדברים על זה כזה? תשים לב שבתפילה זה נקודה מאוד מאוד מצומצמת קודם כל. ועיקר התפילה היא דווקא עוררות של התהילים שאתה אומר, וגם ה-18 זה גילוי של הרצון הפנימי. בסוף יש אלוקה, נעצור ראשונים, זה דוד המלך, התפילה האחרונה, ואז תחנונים, שזה נקודה מאוד מאוד קנה. קודם כל, זה בלוע בתוך מקום מאוד מאוד גדול. אז חשוב שאדם יעשה חשבון נפש. זה לא סותר. זה שאדם יעשה חשבון נפש, והתכוונן, אדם צריך כל יום להחזיק פנקס, רוצים לדעת מה זה המפתח של העלת הרצון, יש ספר שנקרא חשבון נפש. האדם צריך לעשות חשבון נפש יומי, בסוף כל שבוע, בסוף כל חודש, בסוף כל שנה. מה עשיתי, לאן אני רוצה להוביל את המערכת, במה נפלתי, במה אני רוצה לא ליפול. אני רוצה לעשות חשבון נפש, גם שלילי וגם חיובי. מה היה טוב, איך להעצים את הטוב. אז ככה שגם חשוב הנקודה הזאת של, אבל תשים לב שביהדות, אתה אומר רשמנו, ישר אחרי זה אתה לוקח אחריות על מה שהיה. אתה לא נשאר באשמנו ומסכן ואני אשם ולא יכול לזוז מכאן. לא. אתה יודע שאתה אשמת? קדימה. וגם תשים לב שלא כתוב אשמתי. דובר על עם ישראל. אנחנו לוקחים אחריות עכשיו בתפילה הזאת על האומה. כשאנחנו קוראים את הפסוק הנסתרות לשם אלוקנו ונגלות לנו לבננו עד עולם, תשים לב שבטעמים יש 11 כוכבים. מעל המילים האלה, לבננו עד עולם. לא זוכר איפה שקראתי, שמדובר על נקודה של ערבות זה לזה. נכון? זה מה שראינו עכשיו. מקום של ערבות זה לזה, שאתה רואה את השני, הוא חלק ממך. זה נקודת הרצון שלך. שיאכפת לך מכל אחד ואחד. התפילה מתקבלת היא תפילת הציבור. התשובה מתקבלת תשובת הציבור, יותר מתשובת הפרט. יותר מתפילת הפרט. כי יש מקום עכשיו שאתה כבר נמצא מקום מאוד ציורי, שאתה רואה את המציאות של השני באהבה גדולה, כי השורש של האהבה זה החוכמה. מקום שאתה מצייר את השני מבפנים. אתה רואה יותר עמוק, אז אתה אוהב יותר. המקום הזה הוא מקום של ערבות. מתי התחילה הערבות בעם ישראל? זה התחילה כשיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, בסיפור של אחן, שפתאום אחריות קולקטיבית. שהחן שלח את ידו בשלל, ולקח את מה שלא היה צריך לקחת, ואז נאנשים, לא רק הוא, אלא עוד, כן, במלחמה זה בעי. כלומר, וגם בכלל, משפחתו. כלומר, אתה רואה שהאדם הוא כבר לא אדם פרטי, הוא כבר אדם קולקטיבי. זה מתחיל פה בארץ ישראל. זה לרע, וזה לטוב. כל ישראל ערבים זה לזה, זה גם לטוב. מתי זה התחיל הסיפור הזה, של ערבות זה לזה? בחלום של יוסף הצדיק. מה הוא ראה שם? 11 הכוכבים משתחווים. מה הוא ראה בחלום שלו לפני הירידה למצרים, לפני גלות מצרים? הוא ראה שיש מקום כזה של 11 הנקודות, שהם כנגד 11 הכוחות בנפש, שהם אחד, שהם מחוברים זה עם זה. כמו שאמרנו, להוליד את הרצון זה לעבוד עם כל ה-11 הכוחות האלה. עם האמונה, עם הרגש, עם הגוף, עם הכל. המקום הזה שהיה לפני ירידה למצרים, שזה מקום של פירוד, זה היה אצל יוסף הצדיק. לכן, בפסוק, אומר הפרשן ששכחתי בפרש שקראתי את זה, נגלות לנו לבננו עד עולם, 11 נקודות. להזכיר לנו שהנקודה הזאת של התיאור של המחשבה, שאדם מתקן את הכוונות שלו, ורואה את השני בתוך עולמו הציורי, הוא מקום שמחזיר אותנו לעם ישראל בתחילת התאהבותו. ואם כן, אמרנו גם בשיעור הקודם, יש פה שתי כוחות שלכאורה סותרים זה את זה. מקום של נתינה והתרחבות והטבה, וזה הרבה פעמים מביא למקום שמרנו של ריצוי, של רצון לרצות, של למצוא חן, חמוד כזה. אבל אתה לא מחובר לרצון, רצון זה קו שמאל. ומצד שני יש את הקו שמאל, הקו של הדין. אז צריך לזכור שכדי לעורר את הרצון, אנחנו צריכים את הנתינה. כדי בתוך המשפחה או בתוך החיים שלי, כדי להגיע לנקודה של מה אני רוצה באמת, אני חייב עטבה. אם לא קיבלתי אהבה, אם לא קיבלתי מספיק עיקרון זה של עטבה, אני צריך להוליד, לעורר את נקודת הטוב שבתוכי. את האהבה העצמית, אהבת השם, שבתור אהבה לכל אחד ואחד. כי רק מתור זה שאתה מתרחב, אתה יכול לעלות. נקודה של להתעלות, נקודה של רצון, הרי הרצון הוא לא מודע, אתה לא יודע בדיוק מה אתה רוצה, איך אתה מתעלה למקום של לא מודע, כי זה המקום שאתה רוצה לחנך ולהתחנך, אלא על ידי זה שאתה מרחיב את הישות שלך. מתגמש לכמה שיותר כיוונים. זה נובע, הטוב הזה הוא נובע. אתה לא צריך ליצור אותו יש מאין. הוא נמצא בתוכך, לתת לו מקום. הילד הזה שמאפשרים לו לצעוק, זה חסד, זה אהבה גדולה. כשהבעל מאפשר לאשתו להתמוטט ולפקוד ולצעוק, ואין לו פתרון עכשיו, הוא לא אומר, תראה, אני רוצה להגיד לך, תעשה קרה ותעשה קרה, יהיה בסדר. לא, לא, תן לי אשתך עכשיו לצרוח. זה בסדר גמור. היא אשרה עכשיו לצרוח. תן לה. במקום הזה, במקום שאתה שותק, במקום שאתה מאפשר להתפחצות הזאת, אתה מאפשר סוף סוף בחסדים שלך נקודת הרצון להופיע. זה יבוא ממנה, זה יבוא מהילד שלך, זה יבוא ממך, אם רק אתה נותן מקום לדבר הזה. אצל הרמח"ל, לא נקרא את כל הפסקה הזאת, יש שתי עקרונות. זה בסוף כלך פתחי חוכמה, יש ספר חשוב, מרכזי של רבי משה חיים קורדוברו, רבי משה חיים לוצטו, סליחה, הרמח"ל, יש בסוף הספר שלו כלך פתחי חוכמה, שזה הספר המרכזי בשער כלב, קוף למד בית, הוא מדבר על שתי עקרונות. יש עיקרון שנקרא הרחבה, הגדלה, הוא קורא לזה, וזה הגדילה של האדם שמגדל, אמרנו, את כל כוחות הנפש, מגדל את הכל, נותן, וזה של התרחבות של הכלי, כמו שהאישה ככה בהיריון מתרחבת, כן? וזה עיקרון חשוב, אבל כל הדבר הזה, וזה אותם ההורים הטובים האלה שדיברנו עליהם, שיש להם מידות טובות, זה התרחבות, זה מצוין. אדם הולך זורק את הבקבוק פלסטיק בקופסה הזאת, שמיועד לחקר מחלות, זה מצוין, זה מצוין, חובה אפילו. מה זה מצוין? דרך ארץ כמובן על התורה, זה לא בתורה, זה חייב להיות. חייב להיות דרך ארץ. כל זה התרחבות, כל זה התרחבות, עקרון של עטבה. אבל המגמה של ההטבה הזאת זה להגיע לנקודה של עלייה. זה לא בלבד להיות בהטבה. נקודה היא נקודה של עלייה. ברגע שיש עלייה, זה בשבתות, למשל בחגים, בזמן עלייה, אנחנו מבינים שבזמנים האלה של עלייה יש נשמה יתרה לאדם. הוא כלי כבר להופעה חדשה, שהיא ההופעה החדשה של נשמתו כמובן, מחובר לתפקידו. מתגלה לו, זה סוג של רוח הקודש, אדם מתגלה לו, מה רצוני באמת? מה המקום שלי? הוא יודע. אדם שחוזר בתשובה נמצא באיזה שולחן של שבת, הוא רואה את החיוכים, הוא רואה את האור בעיניים של האבא, של הילדים, של האישה. הוא אומר, זה מה שאני רוצה. עכשיו יבואו כל מיני חברים, יגידו לו, תשמע, זה לא כמו שזה נראה, אל תשמע את השטיפת מוח. הוא לא שומע בכלל. הוא לא שם, זה לא שכל. זה הצטייר לו כמו פגשתי את החיים שלי. ככה זה הצטייר לו. זה יצטייר לו אמיתי. כשהילד מגיע בגיל ההתבגרות, הוא צריך לעבור עכשיו משלב של התרחבות לשלב של עלייה. העלייה זה תמיד עניין של בחירה. העלייה זה תמיד עניין של עצמיות, עצמאות, עוצמה. הוא הולך עכשיו להיות אדם גדול. הוא הולך ליצור איזה... היום יש הרבה נערים ונערות שבוחרים ללמוד באקסטרני למשל. שזה לא לכתחילה, זה בדיעבד הדבר הזה. אבל הוא רוצה שיהיה לו זמן לנגן גיטרה, לעבוד, להתפרנס, לעשות פעילות גופנית, ללמוד תורה בבית מדרש, לא בבית ספר. הוא רוצה ללמוד שעתיים ביום, שלוש שעות ביום, לעשות בגרויות, וזהו. כי הוא רוצה חיים. זה בדיעבד לא לכתחילה. אבל אם זה המקום שלו, שיעשה את זה. כלומר, שייתן מקום לעוס שלו. פגשתי כל כך הרבה נערים שבאו אליי להתייעצות, והפניתי אותם לישיבות סביבתיות יותר. וקיבלתי בדיוק לפני אתמול, אבא שסיפר לי איך הבן שלו פרח, כי נתנו מקום לגוף, נתנו מקום לצד של החוויה. ילד קם בחמש בבוקר, הולך לעבוד בשדות, זה כל מיני דברים של סיירות, כל מיני דברים של שטח, ואז יש לו כוח ללמוד תורה, כוח להתמקד. למה? כי השכילו להבין שכל היכולת שלך לעלות, זה רק אם אתה מרחיב את הכלים. בראש השנה, למשל, אנחנו עוסקים המון בחסד, בנתינה, בלהזמין אורחים, בלפתוח את הדלת, בלפתוח את הכלים, בצדקה, ערב ראש השנה, הרבה צדקה. כי אתה יכול לעלות לנקודה של רצון פנימי, אך ורק אם אתה מסוגל להרחיב, להתרחב, לאכפתיות קולקטיבית, שאכפת לך בתפילות שלך אחרי זה בראש השנה, לעם שלך, לאומה שלך, לגאולה של האומה שלך. למקום הכללי הזה, שאתה כבר מחובר לא לרצון פנימי וקטן ויצרי, לא, אלא לרצון גדול, ענק, של מה מקומי בעולם, המקום הזה בעולם שלך, של הפרט הקטן, הוא מקום כללי, הוא מקום של אחריות קולקטיבית, שאתה כבר לא עסוק בזה שיהיה לך טוב, אתה לא עסוק בזה שלקבל, אתה במקום של רצון לתת. התנועה הזאת היא מתחילה בתקיעה, שברים, תרועה, תקיעה. אתה יכול להגיע לתיקון של התקיעה האחרונה, אך ורק אם אתה מסוגל להיפגש עם השברים, להיפגש עם הבכי, להיפגש עם הצעקה הפרימיטיבית הזאת, שאתה קודם כל, וזה מתחיל ככה, הדרך של העצמיות, אם נסכם את כל מה שאמרנו שני השיעורים, הדרך של העצמיות היא מתחילה קודם כל במקום מאוד מאוד ראשוני, מאוד פרימיטיבי, של צעקה. אחרי זה ראינו צדקה. אתה הולך להרחיב את עצמך. וזה עדיין נקרא הגדלה, הרחבה. זה עדיין לא עלייה. מקום של העלייה, של הגילוי של השם, י' כ' ו' כ' שם שלך, שינוי שם כתוב, שינוי מקום, חיבור לארץ ישראל, מקום של שינוי מעשה, זה בא בגלל שאתה בעלייה. יש איזה גילוי, הרצון הפנימי שלך זה סוג של גילוי, שמתגלה לך אך ורק אם אתה עושה את ההכנה הנכונה. יום ראש השנה, אמרנו גם כל יום, כל שעה, זה זמן שאתה יכול לבחור מחדש. ואתה בוחר באמת מחדש, רק אם אתה הופך את ה... עצמך לאדם בעלי כוחות, כלומר בעלי כלים, אין כלים אלא רצון, והרצון הזה מתגלה אם אתה מסוגל להתרחב כל הזמן, כל הזמן לתת, כל הזמן לחשוב על זה שיהיה טוב לשני, וזה סוג של פרדוקס כזה. אם אתה חושב, אם אתה רוצה שיהיה טוב לשני, מתגלה לך באמת הרצון הפנימי שלך. זה הפוך, זה נקרא הפוך על הפוך, כן? אני לא חושבים שאדם צריך להתבודד כזה, זה משהו מיסטי כזה, מה הרצוני? זה לא עובד בצורה כזאת. אדם בצבא, הוא נמצא בטנק עם כל החברים, ושם אכפת לו שאף אחד לא ייפגע בשיער, שם הוא יותר ויותר קרוב לנקודה של רצון פנימי אמיתי. זה נקרא כנסת ישראל, שורש הרצון, מקום ציורי, מקום לא מילולי, מקום לא מחשבתי, מקום שמתרחב ומתעמק ככל שאדם נמצא יותר במקום הזה של נתינה. הרצון הפנימי מוריד אותך מאוד מאוד למציאות.
כי אני חושב שזה, אני חושב שתמיד לוקח דוגמה מהתקופה של החזרה בתשובה, שיש האורות הגדולים.
כן.
יש האורות
הגדולים,
בתוך עצמי, אבל
הרגע
שיש פתאום
שירידה כזאת,
זה כנראה,
אבל זה ככה גדול שאני... נכון, אתה שואל ככה. אדם שחוזר בתשובה, יש לו איזה גילוי של אורות מאוד מאוד גדולים, אין לו כלים. אז יש לו איזה צורך בחושך גדול, בירידה. במקום שהוא אומר, וואו, זה לא מה שחשבתי. במקום הזה שהוא מתחיל להוציא את הלשון, וזה במשל של הרב קוק, של האדם שהולך ביער, ויש לו איזה ברק כזה, זה תשובה פתאומית. עכשיו הוא ראה את כל המסלול, איך ללכת, עכשיו יש חושך, עכשיו הוא הולך בעצמו, כן, למסלול הזה שזה, זה תשובה דרגתית. תשובה דרגתית, כמו שיש פסח, יש אור מאוד גדול ליל הסדר, אחרי זה חושך גדול, ואחרי זה חיפוש 49 ימים של בניין של כלים, מתוך קטנות, מתוך קושי, שם אתה מחפש את הרצון הפנימי השורשי. תקיעה, שברים תרועה, תקיעה, כלומר, המקום השורשי הזה, של, ה, של, ה, של הטוב הראשוני של התינוק הקטן, כל החיים שלך אתה הולך לחפש אותו מחדש, הידי גילוי של הרצון הפנימי. נצור כאן, אנחנו נמשיך, פעם הבא נברר גם בתוך כוחות הנפש, אבל איך זה מופיע בתוך חיי משפחה, שנהיה אנשים יותר גדולים, יותר שמחים, יותר מחוברים פנימה. תודה.